קדמה, על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. פרק 56, רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא. שלום וברוכים הבאים לקדמה, אני נועם אשכולי. מה זה אומר שיש למישהו הרבה תארים או כינויים שונים? אני חושב שזה בעיקר מראה שהוא באמת עסק בהרבה תחומים. וכל כינוי שאנשים קראו לו, כנראה מראה מה היה הכיוון החשוב ביניהם. אז על מי שנדבר היום, יש הרבה כינויים שונים. קוראים לו האדמור הזקן, או במקור ביידיש, דר אלטר רבי. היו הרבה אדמורים בחסידות ב-300 השנים האחרונות, הרבה מהם היו גם זקנים, אבל בחב"ד קוראים לו האדמור הזקן. זה בגלל שהוא היה מייסד חסידות חב"ד. נגיע לזה עוד מעט. חוץ מזה מכנים אותו בעל התניא. זה על שם ספר שלו. לספר בכלל קוראים ליקוטי אמרים, או ספר של בינוניים. שם מעניין. אבל המילה הראשונה שם זה תניא. אז ככה מכנים את הספר. ולכן גם אותו, בעל התניא. זה הספר המרכזי של חב"ד, ואחד מספרי היסוד של החסידות באופן כללי, והוא כנראה הספר הראשון שניסח עקרונות חסידות בכתב. עד היום יצאו יותר מ-7,000 מהדורות. אנחנו חייבים קצת לדבר היום על הספר הזה. ראיתי מקומות שמכנים אותו הרב המגיד מליוזנה. טוב, שם הוא נולד. חוץ מזה קוראים לו גם בעל שולחן ערוך הרב. זה על שם ספר הלכה שהוא חיבר. מה? יש עוד שולחן ערוך חוץ מזה של רבי יוסף קארו? חוץ מזה, גם ספר הלכה שמחובר על ידי אדמור חסידי, זה לא ממש דבר מקובל. טוב, גם על זה אנחנו צריכים לדבר היום. יש הרבה נושאים להיום, אני מקווה שאני לא אשכח כלום. אבל השם האמיתי שלו, לפני כל הכינויים, היה רבי שניאור זלמן. רבי שניאור זלמן מלאדי. מלאדי זה לא שמשפחה, שהמשפחה שהשלטונות השתמשו היה כנראה ברוכוביץ', כי לאבא שלו קראו ברוך. לאדי זה שם של העיר שבה הוא פעל בסוף ימיו. בספרי ההלכה שמצטטים אותו קוראים לו הגרז, הגאון רבי זלמן. אז עם כל כך הרבה כינויים התלבטתי איך לקרוא לו בפרק. ברשותכם אני אשתמש בראשי תיבות מקובלים. הרשז, רבי שניאור זלמן. כמו שהבנתם כבר, הוא, כמו הכינויים שלו, גם הוא היה דמות מגוונת שעסקה בתחומים רבים, וההשפעה שלו נשארה עד היום. אני מקווה ששמעתם כבר את הפרקים הקודמים על החסידות, על איך היא פרצה במהירות והתפשטה במזרח אירופה, ואיך מאדם אחד, הבעל שם טוב, והתלמיד שלו, המגיד ממזריץ', היא התפשטה לכל כך הרבה מקומות וחסידויות. אז היום, על הדור השלישי של החסידות, ועל אחת החסידויות האלה, חב"ד, וגם על הכיוון המיוחד והשונה שלה, ועל המייסד של החסידות הזאת, הרשז. אז בואו נתחיל. רבי שניאור זלמן מלאדי, הרשז, נולד בשנת 1745, או 46, בעיירה ליוזנה. זה במחוז ויטבסק, ברוסיה הלבנה. בלה רוס. רוס זה השם העתיק של ארץ הסלאבים המזרחיים, והמרכז שלהם היה בקייב, אוקראינה של ימינו. אז בלה רוס זה רוס הלבנה. למה לבנה? אולי בגלל צבע של עצי השדר הלבנים שם, אולי. רוס זה לא בגלל רוסיה של ימינו. גם רוסיה בעצמה היא על שם רוס העתיקה. תשאלו אפילו את פוטין, הוא יסביר לכם. אז לקרוא להם רוסיה הלבנה, זה כנראה שם פחות מדויק, יותר נוכל לקרוא להם רוס הלבנה. הרבה בלרוסים בכלל אומרים שצריכים לקרוא להם ליטה, כי הם היו החלק היותר גדול של דוכסות ליטה העתיקה. האזור הזה, גם הוא, עבר הרבה ידיים, בכל מקרה, מבחינת היהודים, זה לא כל כך היה משנה מי שלט עליהם. פולין, ליטה, רוסיה. ומבחינת כל השליטים, הם היו היהודים שלהם. ובאזור הזה, בין אוקראינה, רוסיה, ליטא, פולין, הלב של מזרח אירופה, יהודים גרו כבר מתחילת המאה ה-16. כמו דמויות אחרות שדיברנו עליהן, גם סביב הולדתו של הרשז יש סיפורים מעניינים ואגדות. מספרים שההורים שלו, ברוך ורבקה, אחרי שהם התחתנו, הם לא זכו עדיין לילד. ובעקבות המלצות הם נסו למז'יבוז'. אתם זוכרים מי גר שם? הבעל שם טוב. שיברך אותם בילדים. הבעל שם טוב ידע שנשמה חדשה צריכה לרדת לעולם, הוא ברך והבטיח להם שבשנה הבאה ייפקדו בבן זכר, ואפילו ידע להגיד להם שזה יהיה באותו יום שהבשט נולד. חי באלול. וככה בדיוק קרה. האגדה גם מספרת שהבשט נתן הנחיות איך לגדל את הילד. וכשהילד היה בן 3, הבשט עשה לו חלקה והשאיר את הפאות. וכמו שאנחנו תמיד אומרים, פחות חשוב אם אגדה הייתה באמת, האם באמת, לא צריך באמת לדון, האם סביר שלקחו ילד במרחק 800 קילומטר בשביל חלקה בתקופה היא. אולי, אולי כן, אולי לא. מה שחשוב שהאגדה מלמדת, שמי שסיפר אותה, הראה שלמרות שהרשז לא למד מהבשט, הוא נפטר כשהרשז היה בן 13, היה קשר מוקדם בין אבי החסידות הבשט לבין הרשז. כבר מגיל צעיר הוא התגלה עם כישרונות רבים. סיפור עליו שבתור נער הוא חיבר פירוש לתורה שכלל את פירושי רשי, רמב"ן, אבן עזרא, הכל ביחד. אבל בעקבות חלום שחזר על עצמו, שבו הוא ראה את רשי, רמב"ן ואבן עזרא תובעים אותו לדין, הוא שרף את הפירוש. לפי פנקסי הקהילה שנשמרו, מסתבר שבגיל 13 הוא כבר התקבל להיות חלק מהחברה קדישה של העיירה. כמו שהמקובל אז, הוא התחתן בגיל צעיר, אבל הוא המשיך ללמוד. ועד גיל 18 הוא כבר הספיק ללמוד את כל התלמוד, עם כל נושא הכלים ואת כל ספרי הראשונים והאחרונים, וכנראה כבר אז התחיל לעסוק גם בקבלה. ואז, בגיל 20, הוא החליט החלטה שתשנה את כל חייו. הוא התלבט לאן להמשיך. היו בליטא ישיבות רציניות, אבל הוא שמע על המגיד ממזריץ' באוקראינה. לא בדיוק ישיבה סטנדרטית, אבל השמועות דיברו שיש שם משהו אחר. הציטוט שהחסידים אומרים בשמו זה, שבישיבות של גאוני ליטא מלמדים איך ללמוד, ואת זה הוא כבר יודע, אבל במזריץ' מלמדים איך להתפלל, ואת זה הוא לא באמת יודע. ובניגוד לבקשות מההורים שלו, הוא נסע למזריץ' והפך לתלמיד מובהק של המגיד, והיה שם כנראה התלמיד הכי צעיר. דיברנו על זה קצת בפרק 54. במזריץ' הוא מצא את מה שהוא חיפש. מזריץ' היה מקום מיוחד. הגיעו לשם תלמידי חכמים, רבנים, וגם אנשים צעירים יותר, ששמעו שיש על משהו אחר. דרך חדשה להתקרב לקדוש ברוך הוא. על כל זה דיברנו כבר פרק 54, אז ברשותכם אני לא אחזור על זה כאן. והרשז היה שם צעיר התלמידים. ולמרות זאת המגיד וגם שאר התלמידים זיהו שהוא מיוחד. בחסידות שמים דגשים חדשים על תפילה, על דבקות. אבל הרשז היה לפני הכל תלמיד חכם. ולפי המסופר, המגיד הטיל עליו משימה לחבר ספר הלכה שיתאים להנהגות, כמו שחסידים עושים. הנה, ככה כתוב בהקדמה, הבנים של הרשז כתבו את ההקדמה אחרי מותו. ובעודו עומד שם לפני השם שם, כוונה במזריץ', נתעורר רוח קודשו של מורו, ומפני שצורכי ישראל מרובים, ובפרט בצוק העיתים הללו שהיוקר יאמיר ותרדת הפרנסה על כל אחד ואחד בנפשו יביא לחמו, אבל כן דעתם קצרה לבוא בארוכה ביון ים התלמוד הפוסקים לדעם מוצא הדין בארוכה, אני מדלה קצת, וגם לגדולים אשר להם יד ושם בתלמוד תכבד עליהם עבודה להכריע בין פוסקים לעסוק השמת העלי בדעי לחטא, כי ברוב המקומות יש מחלקות. כלומר, לפני הכל, המגיד ראה שצריך ספר הלכה מעודכן שיכלול גם את הדיונים ואת הפסיקה אחרי השולחן ערוך. אני ממשיך בהקדמה קצת. משמיה הסכימו על ידי הרב הקדוש, כלומר המגיד, למצוא איש אשר רוח אלוקים בו להבין לאורות הלכה ברורה, לסדר כל פסקי דינים הבאים בשולחן ערוך ובכל האחרונים, בלשון צח, מילתא בטעמה, ויבחר בכבוד אבינו אדוננו מורנו ורבנו זל, והפציר בו הדבוש ואמר לו, אין נבון וחכם כמוך לרד לעומקה של הלכה, לעשות מלאכה זו, מלאכת הקודש, להוציא לאור תמצית פנימית וטעמי הלכות הנזכרים. לכתוב ספר הלכה שיחיל הכל, זאת משימה לא פשוטה וארוכה. לרבי יוסף קארו זה לקח מעל 30 שנה לכתוב את הבית יוסף. אז הרשז התחיל עוד במזרית, כשהוא היה רק בן 20 ומשהו. הוא התחיל בהלכות תלמוד תורה, ציצית ופסח. הוא המשיך גם אחרי שהוא עזב את מזריץ', על כל ארבעת חלקי השולחן ערוך, עשרות שנים. וחוץ מלהביא דעות של ראשונים ואחרונים שלא מופיעים בשולחן ערוך, של רבי יוסף קארו, רשז החליט להוסיף גם מה הטעם של המצוות. והספר הזה הפך לספר הלכה חשוב, לא רק אצל אנשי חב"ד. ספרי הלכה חשובים אחרים מצטטים אותו הרבה. גם ספרים של כאלה שממש לא חסידים, כמו המשנה ברורה והבן איש חי. שם מצטטים אותו בשם הגרז. היום יש לספר כמה כרכים. אבל מי שיסתכל יראה שזה ממש לא על כל הנושאים של השולחן ערוך. חסר המון. גם עריכה של הספר קצת משונה. בחלק זה ספר הלכה שהוא קיים בזכות עצמו, חלק זה כתוב בתור פירוש לשולחן ערוך, חלק זה שאלות ותשובות, זה די בלגן. אז מסתבר שבשנת 1810, כשהרשז היה רחוק מהבית, פרצה שריפה בלאדי וכל כתב היד עם כל חלקי השולחן ערוך, הכל, הכל, הכל נשרף. ומזל שבערך שליש כמה תלמידים הספיקו להעתיק קודם. אז בזכות זה, החלק הזה נשאר, רק שליש. אחרי מותו, הבנים שלו ביקשו מכל מי שיש לו הם משהו כתוב מאבא שלהם, שישלח להם. ועל פי זה הם ערכו והוציאו את הספר, בשלבים. זה מסביר עוד משהו. על הספר לא כתוב שולחן ערוך הרב. כתוב פשוט שולחן ערוך. אני מכיר מישהו שפעם הלך לחנות לקנות את השולחן ערוך הרגיל, וקנה בטעות את זה. זה בכלל מבלבל מי שלא מספיק מכיר. אז אמנם אין זכויות יוצרים לשמות של ספרים, אבל מה זה בדיוק היומרה לכתוב ספר בדיוק עם אותו שם כמו הספר של רבי יוסף קארו? אז עכשיו אנחנו מבינים. רשז לא קרא לספר ככה. רשז בכלל לא הוציא את הספר לאור. הילדים שלו שהריצו אותו, הם ערכו על פי מה שהם השיגו, והם נתנו לאבא שלהם את הכבוד, והראו שמבחינתם, מה שהוא כתב, זה בחשיבות של השולחן ערוך. אבל כדי לא להתבלבל, מכנים את הספר שולחן ערוך האדמור הזקן. או בקיצור, שולחן ערוך הרב. כי מבחינת חסידי חב"ד, הוא הרב. Tirira dirira la la ma idara la la idara tirira dirira la la ma ra la 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 tirira dirira la la ho idara la la idara tirira dirira la la ma ra la ra la דרך של רשז להיות מנהיג חסידי לא הייתה סטנדרטית. הוא לא היה בן של, אז זה גם לא היה מקובל. הוא לא התגלה פתאום. האמת היא שהוא אישית בכלל לא רצה את התפקיד. אז איך זה קרה? יש כאן סיפור מעניין. משנת 1773, המגיד ממזריץ' נפטר, והתלמידים התפזרו במזרח אירופה. בדרך כלל הם חזרו למקומות שמהם הם הגיעו, והם פתחו חסידויות חדשות, מפיצות את הרעיונות החדשניים שהם למדו אצל המגיד. הרשע אז חזר לבלרוס. הוא היה עדיין צעיר, ולבלרוס חזרו רבנים אחרים שהיו גם תלמידי המגיד. רבי מנחם מנדל, מוויטבסק, ורבי אברהם מקליסק. הם הקימו את החסידות של ליטה. ליטה גדולה. אז הרשז הפך לתלמיד שלהם. עוד ועוד תלמידים מכל רחבי ליטה הגיעו אליהם. והחסידות בליטה ובבלרוס התפשטה. כמעט כמו פולין ואוקראינה. אבל בשנת 1777, שני המנהיגים, רבי מנחם מנדל מוויטבסק ורבי אברהם מקליסק, החליטו החלטה יוצאת דופן ואמיצה. הם החליטו שהם עולים לארץ ישראל. ממש לא טריוויאלי בתקופה הזאת. בכל הארץ היו אולי 6,000 יהודים. בקושי אפשר היה להתפרנס. הבעל שם טוב כנראה ניסה לעלות ולא הצליח. אז הם החליטו שהם יעשו את זה. גם לפניהם היו כאלה שעלו, בודדים, פה ושם. אבל כאן הייתה עלייה מאורגנת. 300 אנשים. ו-300 מתוך 6,000 זה חלק משמעותי ומשפיע. האמת היא, בינינו לא כולם בקבוצה היו באמת חסידים, אבל המנהיגים של הקבוצה כן. להיות עולה חדש זה לא קל גם היום. ואז האתגרים היו קשים פי כמה. אחת הצפינות אפילו טבעה בדרך. השאר שכן הגיעו, הם התיישבו בהתחלה בצפת. אבל המאבקים של המתנגדים נגד החסידים רדפו אותם עד צפת, אז חלק עברו לפקיעין. והרוב עברו לטבריה, שעד אז הייתה שם קהילה ספרדית קטנה. וההגעה של החסידים חיזקה את העיר. דרך אגב, בהמשך חלק קטן עברו לחברון. נדבר על זה בהמשך, וזה היה תגבורת גם משמעותית ליישוב היהודי הקטנטן שם. אתם שואלים למה הם לא הלכו לירושלים? דיברנו על זה, פרק 31, על חורבת רבי יהודה החסיד. זה היה בגלל החובות של הקהילה האשכנזית על קניית המגרש של בית כנסת החורבה. משנת 1720 היה אסור לאף יהודי שנראה אשכנזי להיכנס לירושלים. אז גרו בטבריה. וגם פרנסה לא הייתה פשוטה. ממה היהודים מתפרנסים בארץ בתקופה הזאת? האמת היא שבעיקר מתמיכה כספית ששולחים להם מהקהילות באירופה. ורבי מנחם מנדל מויצק ורבי אברהם מקליסק, ראשי החסידים, הם מינו את רבי שניאור זלמן, מילדי, שנשאר מאחור בבלרוס, שיעזור לאסוף כספים ולשלוח אותם לארץ. תזכרו את זה, נדבר על זה עוד. בארץ שלטו אז העות'מאנים, ורוסיה הייתה איתם במלחמה. אז הכספים האלה עוד יסבכו את רשז. רבי מנחם מנדל ורבי אברהם המשיכו לנסות לשמור על קשר עם החסידים שלהם שנשארו מאחור. קשר של מכתבים. רבי מנחם מנדל למשל כותב להם בשנת 1781. וידוע להווי לאוהבי חביבי, שאני בארץ הקדושה כמו משולח משרי המדינה לפלטרין של מלך. שלא נעלם ממני שום דבר לתיקון המדינה בכל העניינים. אין בגוף ואין בנפש. ובפרט, אוהבי חביבי, הם ממש אימי תמיד, כאילו עומדים לפניי וחרוקים על לוח לבי. הם בתפילתי ואין בהתבדותי, בביתי, בכל ענייניהם. שני הרבנים מנסים לייעץ להם, לתת הכוונות, להעביר להם את המסר, הם עדיין אלה שדואגים להם. להישאר רלוונטיים לחסידים הרחוקים. זה ניסיון, אני חושב, לקיים חצר חסידית ברימוט, מרחוק. אבל אתם מבינים שזה לא אותו דבר. ואז אפילו לא היה להם זום. והרבה חסידים מבלרוס התחילו לחפש צדיקים אחרים שיניגו אותם. הם הרחיקו את וולין וליטה. האזהרות של רבי מנחם מנדל אליהם, שזה ביטול תורה, כל הנסיעות האלה. זה יגרום להם המון צרות. זה לא עזר. הם הבינו שחייבים פתרון אחר. אז הייתה להם הצעה. שהחסידים יפנו לשלושה חסידים תלמידי חכמים בכירים שנמצאים שם. הנה, תקשיבו לקטע מהמכתב. הלא הם הרב החסיד המפורסם בתורה בעיראי שהאלוקים הורינו הרב ישראל פליצקר השם ישמרהו. הוא דרך אגב עלה עם החסידים בהתחלה ואחר כך חזר לבלרוס לסוף כספים. אני ממשיך. וגדולי העצה מפורסמים בתורה בעירת השם כל ימיהם, כבוד מורנו הרב יששכר בר סגל, מגיד מישרים דקילת לובביץ', וכבוד הרב שניאור זלמן, השם ישמרם. אבל הם מדגישים במכתב לחסידים, זה לא במקום הקשר איתם, זה לא תחליף, זה אם הם צריכים ייעוץ מזדמן פה ושם, אז יש עם מי לדבר. לחסידים בבלרוס, הקשר מכתבים ולעשות ייעוץ מזדמן פה ושם, זה ממש לא מספיק. אז הם שלחו להם מכתב חזרה, והציעו להם שהם יחפשו רב חסיד מפולין, שאולי יסכים לבוא, יבוא לבלרוס, והוא יהיה הרב שלהם. רבי מנחם מנדל מזדעק מהרעיון. ממש חלילה האפשרות הוא לצאת מדרך טובה רחמנה ליצלן. אני חושב שאפשר להבין למה הוא יזדעק. זה לא רק אובדן יכולת השפעה. זה באמת יכול לקחת החסידות למקום אחר. אם פתאום מגיע רב עם שיטות שונות וחשיבה שונה. אבל הם הבינו שאין ברירה. הם צריכים מישהו שהם סומכים עליו. שיקח את ההנהגה. אז בשנת 1785, 8 שנים אחרי שהם עלו לארץ, הם מבקשים מרבי שניאור זלמן שהוא ייקח על עצמו את התפקיד. למה דווקא הוא? הם זיהו שיש לו תכונות, גם של תלמיד חכם גדול, והוא אפילו למד ישירות אצל המגיד ממזריץ', ויש לו גם יכולות ארגוניות, והוא טיפל בחסידים שנשארו, הוא טיפל בכל נושא הכספים, והם סמכו עליו. הייתה רק בעיה אחת. רבי שניאור זלמן לא רצה. למה? זה גם היה ענווה, וגם הכרה שזה תפקיד עם כובד אחריות לא פשוט. הוא גם אומר שהחסידים מחפשים רב שיברך אותם בפרנסה ובבריאות, והוא אישית לא נביא ולא חוזה ואין לו שום כוחות מיסטיים. מה שהוא יודע זה ללמוד וללמד תורה. אז הם שולחים לו, הרבנים מהארץ, עוד ועוד מכתבים שמפצירים בו שיסכים. ורבי מנחם מנדל מוויפסק גם כותב לו, גם הוא לא נביא וחוזה. תפקיד הרב זה להדריך את החסידים בדרכי עבודת השם. ומי שיתמסר לקיום תורה ומצוות, השם כבר ידאג לו. בסוף אחרי לחץ מאוד משמעותי, רשז הסכים. לא הכל היה קל בהתחלה, לא כל החסידים הסכימו לקבל אותו בתפקיד, רק בשנת 1789. זה כבר שנה אחרי שרבי מנחם מנדל נפטר בארץ. ההתנגדויות ירדו, וכולם הכירו ברבי שניאור זלמן, בתור המנהיג של חסידי האזור. דיברנו בפרק על עליית החסידות שהיו כל מיני כיוונים שתלמידי המגיד מזריק שהמשיכו את הרעיון החסידי. ודיברנו גם על ההבדל בין, לדוגמה, הגישה של רבי אליהו מליז'נס, שהחסידים אמורים להידבק בצדיק, והצדיק הוא זה שמתווך לחסידים. לעומת הגישה של רבי שניאור זלמן מלאדי, שאצלו האחריות להתעלות הרוחנית של החסיד מוטלת על החסיד עצמו. והצדיק מכוון ומדריך את החסיד איך לעשות את זה. אין קיצור הדרך לחסידים. ואצל רבי שניאור זלמן מלאדי, להבדיל מחסידויות אחרות, היה מקום מאוד מרכזי ללימוד. ללימוד תורה, לימוד חסידות, זן שונה של חסידות. הבעל שם טוב חידש שכדי לעבוד את השם צריך להגיע לדבקות. ואת זה עושים, למשל, בתפילה. פחות בלימוד תורה. וצריך להגיע לאמונה תמימה. תסתכלו על הדרך של רבי נחמן מברסלב. רשז הלך בדרך אחרת. אין ויכוח שאמונה בבורא זה החלק הכי יסודי בחיים של יהודי. כולם מסכימים. אבל רבי שניאור זלמן אומר שצריך לבסס את האמונה על השכל. לא מספיק אמונה ספונטנית, טבעית. צריך ללמוד לעומק, ללמוד חסידות, צריך היכרות מעמיקה של יסודות קבליים, וגם צריך ידע נרחב בתורה ובתלמוד. שאלתם פעם את עצמכם למה כל החסידויות האחרות נקראות על שם מקום? גור, ויז'נית, סדיגורה, קרלין, פונוויז', יש עוד הרבה. רק חסידות חב"ד יוצא דופן. אז זה קשור למה שאמרנו עכשיו. יש בקבלה מושג של 10 ספירות. כלומר, אם אני אסביר צורה פשטנית, 10 צורות שבהם בורא עולם מתגלה ופועל בעולם. אז מתוכם יש 3 ספירות שמייצגות את העבודה השכלית. חוכמה, בינה ודעת. ראשי תיבות? חב"ד. רש"ז היה הראשון שכתב את עקרונות החסידות בספר. הוא טען שחסידות זה משהו שכל חסיד צריך ללמוד לעומק. הוא קרא לספר הצנוע, ליקוטי אמרים. אבל הספר, כמו שאמרנו, יותר מפורסם בשם טניה, כי ככה הוא מתחיל. אז תקשיבו למשפט אחד מתוך הספר. נפש האדם שנחלקת לשתיים, שכל במידות, השכל כולל חוכמה, בינה ודעת. והמידות הם אהבת השם ופחדו ויראתו ולפארו. וחב"ד נקראו אמות, אמות, ומקור למידות, כי המידות הן תולדות חב"ד. זו פסקה ארוכה וחשובה, ולא ניכנס לזה כאן. אני לא מתיימר ללמד חסידות, אבל אפילו בקטע הקטן הזה שקראנו, יש פה אמירה עקרונית חשובה. אני חושב שאפשר לקרוא לזה אפילו תובנה פסיכולוגית. הכרה שכלית יכולה לעורר רגשות. וככה צריך להיות הסדר הנכון. קודם בשכל, אחר כך ברגש שיוצא ממנו. ולרגשות, כשיגיעו, יש חשיבות גדולה מאוד בעבודת השם. יראה חשובה כי היא מונעת את הלא תעשה. ואהבה חשובה כי היא מניעה את המצוות תעשה. וגם הרגש חשוב מאוד. ויש לו תפקיד. אבל לפני הכל, בשביל להגיע לרגש הנכון, צריך להבין את זה בשכל. זה כל כך עקרוני שזה השם שרשז נתן לשיטה החסידית שלו, חב"ד, חוכמה בינה דעת. אף אחד לא יכול להתבלבל מה הדגש שם. וכמו שרשז כותב על פי הפתגם מהגמרא, גנב אפו מחתרת רחמן הקריה. כלומר, אפילו גנב באמצע העבודה שלו מתפלל להשם שיעזור לו בעבודה. אז זה לא ממש חוכמה, אמונה תמימה. זה חביב להתחלה, זה לא מספיק. דע את אלוקי אביך ועבדהו. כלומר, קודם לומדים ויודעים, ואז האמונה תהיה עם קשר אמיתי וחזק להשם. אם כבר הזכרנו את ספר התניה, עוד נקודה מעניינת. רשז עבד על הספר בסביבות 20 שנה. הוא דאג להדפיס את הספר עוד בחייו, בשנת 1797, ומאז הספר יצא באלפי מהדורות, תרגום ל-11 שפות. הספר עצמו מכיל 5 חלקים. החלק העיקרי זה הראשון. ולחלק הזה קוראים ספר של בינוניים. שם מעניין, נכון? לעומת הבעל שם טוב, שכיוון את הגישה שלו, שבעיקר לצדיקים. כאלה שמסוגלים להגיע לדבקות מלאה בתפילה. דרגה רוחנית גבוהה. רשז לעומתו, הוא מדבר לבינוניים. לא לרשעים ולא לצדיקים. וזה חידוש גדול. דרך חסידות מסודרת ובכתב שמיועדת לכולם. לא רק לצדיקים. הספר נכתב בשפה יחסית נגישה, ורשז דאג שהדפוס יהיה בפונט יפה, מרובע, שלא יהיה כתב רשי. לסמן, זה לציבור רחב יותר. לא רק ללמדנים. אבל הזכרנו ספר של בינוניים, אני חושב שיש פה נקודה שכדאי להתעכב. כשהוא מדבר על הבינוני, למה הוא מתכוון? אז תקשיבו להגדרה שלו. הבינוני הוא שלעולם הן הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה, להתלבש בגוף להחתיו. לא עבר עבירה מימיו, ולא יעבור לעולם, ולא נקרא עליו שם רשע, אפילו שעה אחת, ואפילו רגע אחד כל ימיו. טוב, אני חושב שזה לא בדיוק מה שחשבנו שזה בינוני. הסטנדרטים של רשז הם מאוד גבוהים. בינוני זה ממש לא מישהו שהוא עם חצי מצוות וחצי עבירות. בינוני זה מישהו בלי עבירות בכלל. אז למה זה בינוני? כי מישהו שבחיים שלו הוא מתמודד. והדרך להתמודדות היא לגמרי בהישג יד של מי שינסה. לא צריך אקסטזה, לא צריך לעלות לרקיעים גבוהים, כמו שבעל שם טוב עשה. הדבקות של הבינוני היא דרך עבודת השם שלו. תפילה, לימוד תורה, קיום מצוות, ואת זה צריך לעשות בכוונה ראויה. אז מה יקרה אם מישהו נפל וחטא? אז אם הוא יחזור בתשובה, הוא חוזר להיות בינוני. הוא חוזר להתמודד. והוא לגמרי יכול להצליח בזה, ולהגיע לדבקות. זה לא דרך בדיעבד. צריך לשאוף להיות בינוני, לפי הגדרה של בעל התניה. ובספר הזה הוא בונה את הדרך. זאת עבודה, אבל כל אחד יכול. יש עוד הרבה מה ללמוד על ספר התניה. על עבודה בשמחה, על האיזון בין כוונה למעשה, על זה שאהבה ויראה הם כמו כנפיים שמרימים את המעשה, על אהבת ישראל הוא מדבר. אני אמרתי, אני לא מתיימר ללמד כאן חסידות. יש הרבה ספרים והרבה שיעורים באינטרנט למי שרוצה לצלול לעולם הזה. היו עוד חידושים של רשז. הוא תיקן סידור תפילה. בחב"ד קוראים לזה נוסח הארי. האמת היא שהארי לא התפלל בנוסח הזה בדיוק. אם שמעתם את השיעור על הארי, אתם יודעים שהוא גדל במצרים ואחר כך עבר לצפת. הוא כנראה התפלל בנוסח ספרדי. הנוסח שרשז תיקן הוא עם בסיס אשכנזי, אבל עם תוספות והתאמות על בסיס הקבלה. על בסיס העקרונות של הארי. וזה די קרוב לנוסח שהיום אנחנו קוראים לו נוסח ספרד. המשמעות של סידור חדש היא מאוד גדולה. בית כנסת מתפללים בנוסח אחד. אז אם יש קבוצה שרוצה להתפלל בנוסח חדש, בית כנסת מתפצל. קהילות מתפצלות. קהילות חב"ד. רשס גם תיקן שחייבים להשתמש בסכינים מלוטשים לשחיטה. זו הייתה טכנולוגיה חדשה של התרופה שאפשרה סכין חד יותר. אבל המסנגדים התנגדו. התנגדו גם פה לרעיון שמשנים משהו כל כך מהותי כמו סכין שחיטה. אז הדבר הוביל שכל צד לא שמח על הכשרות של הצד השני. גם זה יצר פיצול. מעניין אם זה מוכר לכם שלא סומכים על כשרות של מישהו אחר. זה לא המצאה החדשה. דיברנו פרק על הגרא, על ההתנגדויות לחסידות. לאורך כל חיי רשז, ההתנגדות הייתה בשיאה. הוא נסע לגאון, הוא ניסה לדבר עם הגאון מווילנה, לשכנע אותו שהם ממש לא כופרים. אבל כמו שסיפרנו, הגאון סירב לפגוש אותו. והשיא היה אירוע של הלשנה של מתנגדים, שאמרו לשלטונות שרשז הוא בוגד כי הוא מסייע למדינת אויב. למה? דיברנו על זה שרשז דאג לאיסוף ומשלוח כספים לחסידים שנמצאו בארץ, אבל הארץ הייתה תחת שלטון העות'מאנים, והעות'מאנים היו במצב מלחמה עם רוסיה, אז אם הוא שולח כספים למדינת אויב, הוא בוגד. דרך אגב, משהו אחר. אתם מכירים קופות צדקה שכתוב עליהם קופת רבי מאיר בעל הנס? זה כנראה המצאה מהתקופה הזאת. לשלוח כסף למדינה אחרת יכול להיות בעייתי. אבל אם זה לא בשביל האנשים, אלא רק בשביל לממן, נגיד, נרות בתוך קבר של צדיק, זה דווקא יכול להתקבל יותר טוב על ידי השלטונות. החסידים גרו בטבריה, ושם יש את קבר רבי מאיר בעל הנס. אז אוספים כספים בכל אירופה לקופת רבי מאיר בעל הנס בטבריה. ובפועל מה עושים עם הכסף? מחלקים לחסידים. עד היום יש הרבה גופים שאוספים כספי צדקה ומשתמשים בסלוגן הזה. למרות שהכספים האלה לא מגיעים לשום דבר שקשור לטבריה או לקברי צדיקים. טוב, נחזור לענייננו. הלשנה הזאת הגיעה לשלטונות. ובשנת 1798 הם החליטו לאסור את רשז ולחקור אותו בסנט פטרבורג, עיר הבירה של אז. הייתה את האשמה על הבגידה. אבל זאת מראש הייתה האשמה מופרכת. השלטונות ניצלו את ההזדמנות להבין מה זה החסידות הזאת. רגע, הסיפור הזה עם רוסיה, אני חושב שאני ניצח גם פה איזה רקע קטן. במשך שנים הרוסים לא הרשו ליהודים בכלל לגור ברוסיה. היו יהודים בפולין, בליטא, אבל לא מזרחה משם. פולין הפכה להיות מדינה חלשה מאוד. בשלושת השכנות של פולין, רוסיה, גרמניה והאימפריה הביסבורגית, מה שיהיה אחר כך אוסטריה-הונגריה, הם החליטו לחלק את השטח של פולין ביניהם. ועשו את זה די בקלות. ופתאום לרוסים היו המוני יהודים תחת שליטתם. לא שהם רצו את זה. אבל זה לא משהו שאפשר להעלים או להתעלם. הפתרון שמצאו היה שיתנו ליהודים להישאר, ובשנת 1791 הם קבעו משהו שנקרא תחום המושב. רק שם מותר ליהודים לגור, באזורים שפעם היו פולין וליטא. והרוסים ניסו להבין מה זה באמת היהודים האלה, וגם מה זה התופעה הזאת של חסידים? והנה, כאן הייתה להם הזדמנות לחקור לעומק את המנהיג החסידי המוביל באזורים שתחת שליטתם. מעל 7 שבועות של חקירה, שחוץ מהשאלות על הכספים שמעוברים לארץ ישראל, הם גם שאלו שאלות מהותיות יותר על החסידות, על התפילה. הם אפילו ביקשו עברות למשפטים מתוך הכתבים שלו. רשז סיפר אחר כך שזה היה חלק היותר קשה בחקירות. לנסות להסביר מושגי חסידות עמוקים בשפה שגם גויים ללא שום רקע מתאים יבינו. תוך כדי החקירות בהמשך תנאי המאסר קצת השתפרו, וגם אנשי ממשל בכירים באו להיפגש איתו ולהתרשם. ולאחר חקירות מרובות, רשז שוחרר ביית כסלב, ביוטט כסלב, שזה גם יום השנה לפטירת המגיד ממזריץ', והתאריך הזה הפך לחג של חסידות חבד. בחסידות הם קוראים לזה, בחסידות חבד קוראים לזה חג הגאולה. היום עם הפופולריות החדשה של החסידות, יש הרבה אירועים בתאריך הזה, שמצליחים למשוך הרבה שפעם לא הרגישו שום קשר לחסידות בכלל. יש גם פרויקט מעניין בשם צמאה, של אומנים מובילים בארץ, שמבצעים ניגונים ושירים חסידים. יש אלבום שלם, צמא 2, של רק ניגוני בעל התניה. אחרי 3 שנים, ששחררו אותו, השלטונות החליטו שוב לקחת אותו לחקירות, ואחרי השחרור הזה, רשז כבר לא חזר לעיר שלו, ללוזאנה, אלא הוא קבע את מקומו החדש בעיר לאדי. ומאז הוא התפרסם כרבי שניאור זלמן מלאדי. שדרך חדשה עולה וזוכה בפופולריות, לא באמת מפתיע שיש התנגדויות. אז דיברנו על ההתנגדות העקרונית של המתנגדים. אבל היו מאבקים לא רק מבחוץ, היו גם מאבקים מבפנים, מתוך החסידות. אפילו מכאלו שהיו פעם מאוד קרובים לרשז. בשנת 1797, 10 שנים אחרי פטירתו של רבי מנחם מנדל מויצק בטבריה, בשנה שבה הוציא את הספר, רשז קיבל מכתב מטבריה מרבי אברהם מקליסק. זה שעמד בראש עליית החסידים עם רבי מנחם מנדל, והוא היה בין הרבנים של רשז. וכשרשז קרא את המכתב, הוא לא רק הופתע, הוא ממש נפגע אישית. אין לי כל כך הרבה זמן להיכנס לכל הנושא הזה, אבל ממש בקצרה. רבי אברהם תקף את רשז שהוא מוליך את החסידות לדרך לא טובה ומסוכנת, וכדאי שיחזור מהר לדרך הנכונה. על מה מדובר? רשז והדרך החבד שהוא ייסד מלכו בשיטה שונה משאר החסידויות. על הדגש של חשיבות הלימוד דיברנו. בפרקים הקודמים הזכרנו את הגישה העקרונית שלו נגד זה שמבקשים הצדיק עזרה בדברים גשמיים, ילדים, בריאות פרנסה. דבר נוסף שהיה שונה, רשז לימד את כל התלמידים, את כל החסידים, קבלה. הוא אמין שזה חשוב בשביל כולם. ובספר התניה, שהיה מיועד לכל החסידים, יש הרבה קבלה. אז על כל זה ועוד דברים אחרים, רבי אברהם מקליץ שטרח לשלוח מכתב ארוך אל רשז עם המון טענות. הוא כותב לו שם גם ככה. וככה זינה לספר בינוניים שהדפיס כבוד תורתו, לא מצאתי בו תועלת כל כך להצלת נפשות. די מעליב. הוא גם אומר לו שזה לא טוב שיש לו הרבה חסידים, שישארים קצת. רבי אברהם לא הסתפק במכתב. הוא הפיץ את המכתב בקרב החסידים. מכתב פתוח. וקרא לרשז שגם הוא יפיץ מכתב שבגדול יכתוב בו שהוא מכיר את סמכות העל של רבי אברהם. אירוע לא נעים ולא פשוט. ואדמו"רים אחרים גם התערבו, כמו רבי ברוך ממז'יבוז' שהוא תמך ברבי אברהם מקליסק, וכמו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב שהוא תמך ברשז. האירוע לא הסתיים טוב, אין פה חדשות טובות. בסוף היה ניתוק קשרים. כמו שרבי אברהם כתב, על כן אמרתי נואש הוא לדבר אליו, ובפרט מעניין חיזוק יישוב ארץ הקודש, אין לי עוד עסק עמו כלל ועיקר. בהחלט יכול להיות שדווקא בגלל האירוע הזה, חסידות חב"ד הגדירה את עצמה בתור חסידות נפרדת, וזה רב שונה בחסידות. דרך אגב, מסתבר שאפילו בטבריה, איפה שרבי אברהם גר, היו חסידים של רבי שניאור זלמן מלאדי. ובעקבות המחלוקת הקשה, הם החליטו לעזוב את טבריה, והם עברו לחברון, 15 משפחות. והם המגרעין המייסד של קהילת חב"ד בחברון, שחיה שם עד מאורעות תרפ"ט. בשנת 1812, נפוליון פלש לרוסיה. קצין התותחנים הצרפתי הצעיר הפך בזמן קצר יחסית לקיסר שמנסה לכבוש את העולם, ואחרי ההצלחות שלו באירופה ובמצרים הוא החליט שהוא ישתלט על כל אירופה, כולל רוסיה. נפוליון לא רצה רק לכבוש את כל העולם. הוא הגיע עם גישה שהוא יחנך את כל העולם לעקרונות של המהפכה הצרפתית. לא עוד בתי מלוכה מנותקים מעם. לא עוד מעמדות, לא עוד אפליה נגד מיעוטים, חופש, שוויון ואחווה. איך זה מסתדר עם זה שהוא הפך את עצמו לקיסר? זה לא הנושא היום. אז תחת שלטון נפוליון יהיה ליהודים חופש ושוויון. תחת השלטון של הרוסים, החיים היו מאוד קשים. המון מגבלות, גזרות. אז אם נפוליון יכבוש את הכל, אולי המצב ישתפר. אז היחס של היהודים למלחמה הזאת מרתק ואולי גם יפתיע אתכם. היו רבנים שחשבו שיש כאן הזדמנות חיובית, אבל רשז חשב בדיוק הפוך. הוא חשש שאם פתאום היהודים ייפתחו לכל העולם הזה שהצרפתים מייצגים, יהיה חשש כבד להישרדות של היהדות. דווקא תחת שלטון הצער, כדי שלשרוד, דווקא ככה היהדות מתחזקת. נכון? קצת מפתיע. אז רשז לא רק העדיף את הצער, הוא פעל אקטיבית לזה. הוא שלח מכתבים לחסידים שיעזרו לכוחות הרוסים בכל דבר אפשרי. הוא הקים רשת ריגול של חסידים שהעבירו ידיעות על תנועת הכוחות הצרפתים. וכאשר הכוחות הצרפתים התקרבו, רשז החליט שהוא אישית בורח פנימה לתוך רוסיה, יחד עם משפחה ויחד עם קבוצת חסידים. וההחלטה הזאת הצטברה כהחלטה טרגית. נפוליון עצמו הצליח לכבוש את מוסקבה, אבל בסוף הוא נאלץ לעזוב, וכל המסע המלחמה הזה הסתיים בכישלון מהדהד. מי שהכריע אותו לא היה אף גנרל רוסי, זה היה גנרל אחר, גנרל חורף. נפוליון לא היה מוכן להתמודד עם מזג האוויר החורפי הרוסי, ובמזג האוויר הזה גם רשז התלטל ממקום למקום, ומזג האוויר הקשה והטלטלות פגעו קשה בבריאות שלו. ובאמצע החורף, בכ"ד בטבת, כשהם היו באיזה כפר נידח בשם פיינה, רשז נפטר. בכפר הנידח הזה לא היו יהודים, בוודאי שלא בית קברות יהודי, אז הובילו אותו לקבורה למקום הכי קרוב שהיה בו בתלמין, העיירה הקטנה הדיץ. רשז לא נפטר בהדיץ, הוא מעולם לא היה שם בחייו, אבל בזכות זה שהעבירו אותו משם, הוא נקבר שם, אדיץ הפכה למוקד עלייה לרגל של חסידים עד היום. לאחר מותו של רשז, התנועה עברה לעיר לובביץ', ומאז היא נודעה גם השם הזה. היה מאבק ירושה בין הבן שלו, רבי דוב בר, לבין אחד התלמידים המובילים. הייתה גם תקופה שחסידות חב"ד הפכה למעשה להרבה חסידויות חב"ד, עם הרבה חצרות והרבה אדמו"רים במקביל, ורק במאה ה-20 הם התאחדו חזרה. היום חב"ד זה, אני חושב שזה כבר מותג. זה רשת שלוחים כמעט בכל פינה בעולם. כמו שאומרים, איפה שיש קוקה קולה יש חב"ד. אבל זה היה כבר חידוש של הרבי מלובביץ', האדמו"ר האחרון. נושא מרתק, זה חב"ד, אבל היום לא נוכל להספיק לדבר הכל. אז גם אם אתם לא חבדניקים, אם בפעם הבאה שאתם מחפשים בית חבד באיזה מקום בעולם, או מקשיבים לאיזה אומן ישראלי ששר ניגונים חסידים, אולי החלטתם פתאום ללמוד איזה קצת חסידות, אז בפעם הבאה אתם תדעו מאיפה הכל התחיל. ועד כאן להפעם. עוד פרטים, מקורות ויורים, תוכלו למצוא באתר הבית של הפודקאסט, kedma.xyz, וכמו שאמרתי, אני תמיד שמח להראות והצעות, דף בפייסבוק, וגם קבוצה מומלצת בטלגרם, ממליץ לחפש ולהצטרף לקבוצות. אפשר למצוא אותנו בכל יישומון הסקטים, אפליקציית פודקאסטים או בספוטיפיי. תודה שזנתם, מקווה שנהנתם. נשתמע בפרק הבא של קדמה.